ברוכות הבאות וברוכים הבאים לתחת עיניהן. חזרנו, שפרה קורנפלד, מה שלומך?
אני בסדר, דפנה אחת.
אני בסדר, אני נרגשת ועדיין תחת הרושם האז שהותירו עליי פרק הבכורה והפרק השני.
וואו.
שבהם נעסוק בפודקאסט שלנו הפעם.
כן.
של העונה הרביעית של סיפורה של שפרה.
מרגיש שהכל זז מהר. כן. כאילו התסריטאים קראו את הטוקבקים. ואמרו, טוב, בסדר, אנחנו... זה אירועים של עונה שלמה בשני פרקים.
נכון. חזרנו לסיפורה של שפחה עם עולם שקצת מרגיש באמת כמו הספינוף, כמו שאת אומרת, של סיפורה של שפחה.
וגם אמרנו את זה, אני זוכרת שבמהלך השנה האחרונה היו המון רגעים שכתבנו אחת לשנייה, נכון. כאילו אנחנו חיות בגלעד. ומה תגידי על זה שיש חברה שמפתחת תרופה לקורונה שקוראים לה גלעד אינדוסטריז?
שיש דברים שאם את כותבת אותם כתסריטאית, אז עורכת התסריט או עורך התסריט אומרים לך, לא, זה לא. נשמה, זה לא אמין.
אגזמת.
אגזמת. לא יכולה לקרוא לחברת התרופות גלעד.
כן.
כאילו, יש פה כבר גלעד אחד, ואי אפשר להשתמש בשם הזה שוב.
אבל
המציאות עולה על כל דמיון.
על כל דמיון. תחשבי על הסצנה כשהן מגיעות לוושינגטון, ומגלות ששם סוגרים את הפה של השפחות עם מסכה, לא משנה גם מה יש מתחת, אבל פתאום אנחנו חיות בעולם שאפילו בשביל לידיה וג'ונו היה נראה קיצוני.
נכון. אז אנחנו פוגשות את כל החברות שלנו.
כן.
איפה כל החברות שלך? האם הם בקנדה? האם הם בגיליאד? או האם הם איפשהו בחווה בין לבין? אנחנו פוגשות אותם באמת, כשאנחנו אחרי שנה של תמורות שלטוניות ומגפה ואסונות אקולוגיים, ואת קצת כאילו נשימתך נעתקת, ואז העונה מתחילה.
והיא מתחילה באותה נקודה שהיא נעצרה. קראתי על זה קצת, ולמעשה את העונה הרביעית התחילו לצלם בסוף האביב בקנדה, שאנחנו רואים את זה בפרקים הראשונים. יש עוד טיפ-טיפה שלג, וכשנוסעות במסעית ורואות קצת את הדרך, יש את התחושה הזאת שהנה השלג הולך להינמס, האביב יתחיל, וכשג'ון מתעוררת בחווה, וקמה על הרגליים, את ממש רואה אביב מתעורר, ויש תחושה שזה גם מהלך חלילתי, שהם כיוונו לזה שאנחנו... המהפכה תפרוץ יחד עם האביב, ואז קורונה, ונעצרו להם הצילומים, והם הצליחו לחדש את הצילומים רק בספטמבר בקנדה, שמי שמכיר את ספטמבר בקנדה, זה לא נראה אותו דבר, ויהיה מאוד מעניין לראות איך ואם הם מצליחים להמשיך את העונה עם עונות השנה, איך הם יפתרו את זה.
כי יש לנו נוכחות גדולה של קנדה בשני הפרקים הראשונים.
נכון.
יהיה הרבה עיסוק במתח שבין העולם של גיליאד לעולם המודרני, ויהיה לנו הרבה מהעולם המודרני.
כן, מרגישים את זה אפילו, באמת, אני לא חושבת שעוברות 10 דקות לתוך הפרק הראשון, אולי אפילו פחות, והם ממהרים להגיד את המילה טוויטר. הם רוצים שנדע שזה קורה עכשיו, זה לא קורה באיזה עבר או בעולם מקביל, זה קורה בעולם שלנו. עוד דבר מעניין ששווה לשים לב אליו, שבגלל המגבלות של הצילום בקורונה, הם התקדמו, צילמו בקפסולות, והכל היה מאוד כזה מהודק ומוגבל, ככה שכל מיני דמויות שרגילות לטוס מ-LA לקנדה, לעשות הופעת אורח ולחזור לחיים שלהם, שהתרגלנו לראות לאורך העונות האחרונות, יהיו פחות בעונה הזאת. תהיה התמקדות הרבה יותר בדמויות המוכרות והמשמעותיות.
כן, הן יובילו אותנו, הן ייקחו אותנו, זה היה כבר ניכר אפילו בטיזר הקטן שלהם, שבו אגב, האם שמת לב שה-bad guys, כל דמויות גיליאד כולל דודה לידיה לא כיכבו?
מעניין.
רק היו ה-good guys וה-good girls.
כן, אני כן. חושבת שוב, זה חוזר לתסריטאים ששמעו את שבעתנו, הבינו שיש להם עסק עם מעריצות אדוקות, אבל שצריכות גם קצת תקווה.
אז איזה תקווה יש לנו? אם לא תקוות הבייביליס, את הבחנת,
כן.
אני בכלל לא הבנתי את זה כשראיתי את הפרק, ומזל שיש לי אותך, שהן אוטמות את הפצע של ג'ון,
כן.
פצע הירי של ג'ון,
כן.
עם בייביליס.
כן, הן צורבות את הפצע כדי לעצור את הדימום, הן משתמשות במה שהן מצאו בסביבה המיידית שלהן, שזה בייביליס, שמעניין איך הוא שרד את התיהור של, של בני, בני האור של גלעד, כי זה, זה חפץ של גאווה נשית, הוא לא היה אמור לשרוד את התיהור. וכן, אני חושבת שיש כאן הרבה דגש על הדרכים הנשיות להילחם. אנחנו נראה את זה גם בהמשך, כשג'נין מציעה בתמימות המתוקה שלה, של אולי נעשה פצצת זמן.
תראה, אתה יכול לספר לי מה היא רוצה עם הפצצת זמן? אני עד עכשיו לא הבנתי מה עושה פצצת זמן. לוקחת אותנו אחורה בזמן?
זה פצצה על מנגנון השייה, כדי שלא תצטרכי להתאבד עם הפצצה. תוכלי לבוא, לשים את הפצצה, ללכת, והטיימר...
שתגיד מטען חבלה, שתדבר בישראלית מדוברת.
אבל הכל מאוד פואטי פה.
כמובן. אוקיי, למדתי משהו, תודה.
כן.
לקורס הפצצות הבא שלי.
שאם יש מה ללמוד, זה שכדאי לעשות קורס פצצות.
נכון.
אבל גם שווה לשים לב שיש לנו הרבה ידע, שבעזרתו אפשר לבצע פעולות חבלניות גם בלי פצצות. להיות גברים שיודעים לבנות פצצות.
נכון, זה בא באמת, זה בלט לי ממש, עד כמה זה עומד בקונטרסט, בניגוד לדיבור של ניק מול קומנדר לורנס, על זה שעכשיו הם פועלים כמו מצביעים, הם ממש נפוליון אל חומות אקו, הם עכשיו עומדים לפתוח בחזית מול חזית, ואנחנו מקבלות שני סוגים של מלחמות, המלחמה הקלאסית, המיושנת, הגברית, כוח מול כוח, הרוגים, קורבנות בנפש, כל הדבר הזה, ואז אנחנו מקבלות את מלחמת הבייביליס.
כן.
או מלחמת הצמח הזה שאת יודעת איך קוראים לו, או מלחמת בית הבושת.
בית הבושת, ואני חושבת שגם אחד הנושאים בכלל של הסדרה הזאת, ושבולטים מאוד בשני הפרקים האלה, זה עד כמה נשים הן סמויות מן העין. לא רואים אותן, לא תורכים לפחד מהן, גם אחרי שכבר יודעים כמה ג'ון מסוכנת, היא מצליחה להסתתר מהם במשך 19 יום, שזה יותר משבועיים, כמו שהדודה לידיה תורחת לציין.
בסצנה מסחררת.
כן, בואי נדבר על דודה לידיה.
דודה לידיה חמודה. אף פעם לא אתגבר על זה שקוראים לה דודה לידיה, אז תמיד גורם לי לחשוב על אישה שאמורה להגיש לנו תה ועוגיות.
בדיוק, סמויה מן העין.
נכון.
דמות אחת באמת המעניינות בסדרה, השחקנית, אפשר לאהוב אותה, אפשר לשנוא אותה, אי אפשר להתכחש לתצוגת משחק המרהיבה שלה.
היא מעולה.
זה מאוד מעניין לראות לאן הדמות שלה הולכת בעונה. הספר של מרגרט אטווד, שהיא שחררה אותו בין המערכות פה, ואני לא אעשה פה ספוילרים, אבל אני כן אעודד את המאזינות והמאזינים למצוא אותו ולקרוא, היא רומזת לאן היא הייתה רוצה שהדמות הזאת תלך, מרגרט. ויהיה מעניין לראות אם המובילים של הסדרה ייקחו אותה לכיוון הזה או לא. מה שכן, זה מעניין לראות עד כמה אנשים ננעלים על הדרך שהם התחילו ללכת בה. ולא משנה כמה סימנים לאורך הדרך יבואו ויגידו לך, אולי התואה, אולי התואה, אולי התואה. גם אם מתעללים בך עינויים בשבי 19 יום, המסקנה בסוף לא תהיה שהאנשים שעבדת איתם, או שאת חלק מהם.
האנשים אותם את משרתת למעשה. כן. את החיילת שלהם.
את החיילת שלהם, ואולי גם היית חלק מהמערך שבנה את המקום, עם הדודה כל כך בכירה. יכול להיות שאת גם באמת מאמינה בצדקת הדרך, כמו שראינו בבק סטורי שלה, עונה קודמת.
כן.
מה צריך לקרות כדי שמישהו ישנה את דעתו? זאת הייתה השאלה שישבה לי בראש נורא נורא חזק. ולרגע כמעט היה נראה שאולי היא שבורה, ומזלזלים בה, והם קוראים לה אישה חלשה, ואז יש רגע שהיא עושה את הסוויץ' הזה, ואת רואה שיש לה בעיניים, את הצורה של ג'ון, והיא לא תנוח, עד שהיא תעשה לג'ון את מה שעשו לה.
יש שם גם איזה היפוך של אומץ, כי היא באה להרכין ראש כמו תמיד, ובתוך הדרך שאת מתארת, שבה היא אומרת, תנו לי לנקום בג'ון, כפי, לענות את ג'ון כפי שאתם עיניתם אותי, יש לה גם ביקורת עליהם. פתאום מתעורר שם איזה קול שאומר, מהחיילים שלכם, הגברת הזאת, השפחה הזאת, ברחה 19 ימים, לא מהחיילים שלי, מהחיילים שלכם, אתם מאשימים אותי, איך היא ברחה ממני, איך היא בורחת מכם.
כן, בדיוק.
יש שם איזה מידה של אומץ וחתרנות.
הסצנה שהם תופסים את גארדיאן פוג, האיש שהיה אחד מהאנשים שאנצו את גברת קיז, ג'ון עומדת ללכת, ואז יש בה איזשהו שינוי, הדרך שבה היא פונה לשפחות, ואומרת להם, גירלס, זה יכל לצאת מהפה של לידיה באותה מידה.
אימאלה.
ואז יש לה את הטקסט הפשיסטי הזה, של האיש הזה בגד במולדת, ומה העונש של בגידה. ואז היא אומרת להם, זה עונש מוות. זה טקסט אחד לאחד שהיה בסקילה, בעונות קודמות, שהדודה לידיה עומדת וזורקת, משסה את השפחות באדם שהיא מסבירה מה החטא שלו, ואנחנו ממש רואים שם, לדעתי, זה הרגע שבו ג'ון משתנה, והיא מתהפכת, ובאיזשהו אופן, מהפכות, באופן טרגי, נוטות לחכות את המוסד שהן מתמרדות נגדו. וזה הרגע שבו ג'ון קצת הופכת גם לגלעד.
כן. זה לוקח אותי למקום של שני הפרקים האלה באיזשהו אופן מתעסקים בפולחן האישיות של ג'ון. ג'ון כרגע הוא עלתה לרמת לוחמת קדושה. אוקיי? גם באירוע התרמה בקנדה, שבו מביאים את ריטה לדבר על הדרך שג'ון עשתה, ושם ריטה עומדת ומפארת את ג'ון, ולוק מספר על ג'ון, וכולם ג'ון, 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 ג'ון. יש שם פולחן אישיות שאני לא יודעת איך את הרגשת, אני זזתי קצת בכיסא באי נוחות. גם בשיחות בין קומנדר לורנס לניק, כשקומנדר לורנס אומר לניק, הטאו של ג'ון אוסבורן. את יכולה להיות כל מיני לוחמות, אבל עכשיו את תזכי לשם ג'ון אוסבורן, כן. אם תייצגי איזושהי לוחמת מיתולוגית שמקריבה את עצמה.
גם הגברת קיז, שהיא דמות מאוד מעניינת שבא לי שנדבר בה, עליה, כן. היא מחכה שהלוחמת המיתולוגית תגיע, היא חלמה עליה, היו לה ויז'נס שהן הורגות אנשים ביחד.
נכון.
הורגות גברים ביחד, וגם הבחורה בג'זבלז החדש, אומרת לה, חשבתי שתהיה יותר גבוהה. שזה דיבור על גיבורה, אתה אומר, יש כבר דימוי שלה, והיא אומרת שבעקבות המעשים שלך, אנשים כבר מתקוממים, והם חותכים צמיגים, היא מניעה משהו.
דמויות שמגיעות לרמה של פולחן אישיות, בהכרח נהיות שנויות במחלוקת.
כן.
ובהכרח הולכות בדרכים שנויות במחלוקת, ואנחנו גם שומעות את זה כבר מהצד של קנדה. אנחנו כבר שומעות את הביקורת, ואת הביקורת על מה שג'ון בחרה לעשות בסוף עונה 3, מהצד של אנשים שמחכות לה בקנדה.
וגם בסוף עונה 2, אנחנו פעם ראשונה שומעים את אמילי, מבטאת מחשבה שאפילו לא טרחנו לחשוב, כי זה היה כל כך הירואי, והאימא שמקריבה את עצמה ושולחת את הבת שלה אל החופש, ככה זה היה נראה נכון. מהצד, ופתאום את מקבלת את הפרספקטיבה שאומרת, איזו מין אישה נותנת את התינוקת שלה לאישה אחרת, ולא באה.
ומיירה אומרת, אני אף פעם לא ביקשתי את הדבר הזה, אני לא רציתי לגדל את ניקול, מה הפלת לי להיות האימא של הילדה הזאת, בזמן שאת נלחמת את המלחמות שלך? אנחנו פוגשות בשני הפרקים הראשונים של העונה הרביעית, המון המון את העמדה של המערב.
בואי נדבר רגע על דמות חדשה שמפציעה מהר מאוד בפרק הראשון, הגברת קיז, שלקרוא לגברת זה פשע, מדובר בנערה בת 14, השחקנית לפחות היא בת 14. לשחקנית קוראים מקנה גרייס, ואם שאלתם את עצמכם למי היא נורא נורא דומה, אז אני אגלה לכם, זאת קירנן שיפקה ממדמן, ששם היא שיחקה לצד אליזבת מוס.
מה שיכולה לדמיין את אליזבת מוס, האקזקוטיב פרודיוסר, מתקשרת לקירנן שיפקה, שאני מתה עליה ואומרת לה, שומעת, תביא לי אחת כמו שאת היית נראית בעונה הראשונה של מדמן.
כן.
אבל עם ציצים. כדי שזה יהיה ביזר ממש.
כן.
ואז מופיעה לנו מיסיס קיז. עכשיו, בהמשך למה שאמרת לה, שהיא אומרת לג'ון, חיכיתי לך וחלמתי על איך אנחנו רוצחות ביחד וכובשות ביחד ונלחמות ביחד, זה מאשש את התחושה שלי שמיסיס קיז מעוצבת קצת כמו טיפה נוגעת בדמות מעולמות הפנטזיה והמדע כן. הבדיוני.
אפילו ג'ון אב ארק הרגישה לי. קצת מישהי עם הזיות כן. שהולכת עכשיו להוביל מהפכה, אבל שפחות יכולה לסמוך עליה. זה לא ג'ון הלכאורה אחראית ושקולה וחושבת על...
כן. אני לא הבנתי מה אני רואה. אני רואה... וייף, בעצם אני רואה אישה, אני רואה גברת עם השמלה הירוקה והנעליים הירוקות וכל עיצוב הדמות הירוק, אבל אני רואה ילדה, אבל מאוד מובלט בשמלה, מאוד מובלט שזה הדוק לה לחזה, ואני מתעכבת על זה, לא חלילה מהמקום הסקסיסטי, אני מתעכבת על זה מהמקום שבעיניי זה חלק מעיצוב הדמות. קצת גיבורת קומיקס או כן. מנגה, זאת אומרת, קצת יש לנו קצת הזרה ממנה, עליי זה הקל.
כן, נכון.
את לא תפגשי דמות כזו בחיים, בעוד שכל הדמויות האחרות, איפשהו הן מאוד ריאליסטיות רובן, מיסיס קיז היא לא דמות ריאליסטית.
ואני חושבת שלי, הסצנה שמאוד המחישה את זה, זה כשהיא עומדת בפתח החדר של ג'ון, בשמלה בצבע תחלת, שקצת הזכירה לי גם את חליסי.
וואלה, לא חשבתי על זה.
עם השרבולים האלה, מוכתמת בדם, כן. יש שם משהו, את רואה, זה באמת ממחוזות הפנטזיה, אני מסכימה איתך מאוד על ההבחנה הזאת.
וזה גם מוביל אותי קצת לפינה שלנו, אימה או דמעה.
אימה או דמעה.
פעם את בוכה ופעם את משקשקת. אנחנו רגילות לראות את סיפורה של שפחה, כשהציפורניים תופסות את הבת של הספה, וחצי מהזמן את כזה, לא, לא, לא. זה כבר היה פחות אולי בעונה 3, אבל עדיין זה כאילו היה הטון של הסדרה. ואני מרגישה שיצאתי משני הפרקים האלה, וחשבתי עליהם המון, בתחושה שאומרים לי, את לא חייבת לצפות כך יותר בסדרה. אבל אפשר גם לנו, כצופות וצופים, אפשר ללכת צעד אחד קדימה, מהמקום של לצפות בחרדה. אולי תצפו בזה באמת אחרי שנה של קורונה ותמורות חברתיות ותמורות פוליטיות, אולי תצפו בזה יותר כמו מה שזה, יותר כמו משל, יותר כמו מסר.
ואת אומרת שהדמויות כמו מיסיס קיז עוזרות להרחקה הזאת, הם בעצם, וגם האקשן היותר מהיר וזה שדברים קורים.
כן, מבחינתי רגע השיא של שני הפרקים, ואני יודעת שאולי זה... פופי קצת ופשטני קצת, אבל רגע השיא שלי ומה שכן הראו לך זה את ההיפוך. איך הנשים בבית הבושת גומרות את הגברים עם סם אונס, עם, כן, עם רעל. כן. למעשה הסיקוונס עם השיר של דיוויד בואי, הוא בשבילי רגע השיא של שני הפרקים האלה, זה מה שבסוף ראית, את הגברים נופלים אחד אחרי השני.
כן, ושוב, עם הנשים שלא רואים אותם, שמתעלמים מהם, וזה המחשה מאוד חשובה לכלל עתיק יומין, שכדאי לאנשים להתחיל להתייחס אליו ברצינות. Do not fuck with the people who prepare your food.
אל תתעסקו. עם מי שמכינה לכן את האוכל.
חד משמעית.
אבל זה מזכיר לי עוד משפט שאת אומרת המון פעמים בחיים שלנו.
כן.
חסרי הכוח הן אף פעם, הן והם אף פעם לא באמת חסרי כוח.
נכון. הם חסרי הכוח ה-obvious, הם חסרי כוח מסוים, אבל תמיד יש סוג אחר של כוח שמחכה לשימוש, נכון.
מה היה רגע השיא שלך בשני הפרקים הללו?
רגע השיא שלי היה, אני חושבת, הרגע שאסתר נכנסת איתה למיטה, והיא אומרת לה, אני אוהבת אותך. היא הייתה צריכה אימא, הייתה צריכה מישהי גדולה,
וואו.
שתבוא ותפרוס עליה את חסותה. וכשהיא עונה לה, ואני כמעט ידעתי שזה מה שהיא הולכת להגיד, היא אומרת לה, I love you too, banana, ממש בניגוד לרצוני, ובניגוד לכל שכל ישר, הברז של הדמעות נדלק, אז... אצלי בפינת האימה או דמעה, אני דמעתי.
אני רציתי להגיד על הרגע הזה, שאסתטית, אני לא יודעת כמה זמן ישב עורך הפוסט על תיקוני הצבע בסצנה הזאת, אבל בא לי לתת לו אמי, אוסקר, טוני, מה שהוא רוצה, כי זה עשוי מרהיב. זה מוביל אותי לשאלה שאת ואני נשאלנו השבוע, האם האסתטיקה בסדרה באה על חשבון העלילה? חד, משמעית, לא.
לא.
האסתטיקה היא חלק מהעלילה. בסצנה שבה דמת, הצבעים היו חשובים לסיפור. הצבעים היו ממש חלק מעיצוב העלילה, וזה מאוד מאוד בולט, למשל בעיניי, בבגדים של סרינה. למה סרינה ממשיכה ללבוש חליפות משי, שאני רק יכולה לחלום שיהיו בארון שלי בצבע אבן, כשהיא במעצר בקנדה, וללכת על נעלי עקב.
במתקן זן ברוטליסטי.
שקצת היית רוצה שמי שייצב אותו יעצב לך את הבית.
לא את הבית, אבל את, את מתקן המעצר, שאני מקווה אף פעם לא להיות עצורה בו. אני רוצה שנייה לשלוף את עניין הנעלי עקב, ממש בשביל הערה קטנה.
כי זו האסתטיקה.
אז בקנדה, כולן על עקבים. ריטה, השפחה המשוחררת שיכולה עכשיו להתלבש איך שבא לה, נועלת עקבים. סרינה, גם עקבים. והיו עוד כמה סצנות שם שממש רואים נשים על עקבים. וזה היה בניגוד לסצנה שבה ג'ון אומרת לג'נין, תכיני את מיסיס קיז לבריחה שלנו, נכון. אנחנו נצטרך לצעוד הרבה, תוודאי שהיא נועלת נעליים נוחות. ואני חושבת שהם מנסים לעשות איזשהו היפוך, או להגיד, גם בחופש יש לנו כבלים, כמו שהבייביליס, שהוא גם חלק משיעבוד לאיזשהו קונספט של יופי, הוא זה שהציל אותה. כן. עכשיו אנחנו מסתכלות גם בקנדה על הדברים, על המקומות שבהם נשים שיכולו לבחור לנעול מה שהן רוצות, עדיין עולות על עקבי סיכה, בערב התרמה לנשים.
כולנו משועבדות.
כן. ואם כבר אנחנו מדברות על סרינה, מה דעתך על הטוויסט?
הטוויסט מצעירות חסרות, מצעירים חסרי מנוח, סרינה בהיריון.
היא בהיריון, מהתאום של קומנדר, לא סתם.
התאום של פרד. אני לא יודעת מה לחשוב על ההיריון של סרינה, אני יודעת שגבות הורמו.
כן.
זה קצת שייך לעלילות מסדרות אחרות.
לא רק שזה שייך לעלילות מסדרות אחרות, היא לא נורתה בבטן לפני כמה פרקים בפלשבק, כשהם היו בבוקטור, וסרינה הצבנה אנשים, והפגינו נגדה.
למה את קטנונית? זה בגלל שאת אישה? מה אכפת לך עכשיו שהיא נורתה בבטן? צריך פיתול עלילתי, הלכנו על הרעיון.
ושמת לב מי עוד נורתה בבטן?
ג'ון.
נכון. אני חושבת שלשתיהן, כדור בבטן אמור לציין איזשהו סוף של מסע נשי, והתחלה של מסע כוח גברי. סרינה הפכה לאישה חשובה עם כוח בגלעד, אחרי שהיא נורתה בבטן, וגם ג'ון עכשיו היא תהיה לוחמת פרטיזנית, אחרי שהיא נורתה בבטן.
גם פרד תורח לציין בפני סרינה, את עזרת לי לבנות את האימה הזאת שעכשיו את רוצה לקרקע אותי בשבילה, או לכלוא אותי בשבילה. אני לא יודעת מה אני חושבת על ההיריון של סרינה, האם הוא אפשרי עלילתית, זה גם שאלה מעניינת.
וגם איזה סוג עריסה מציבים שיתאים לעיצוב הכללי של המתקן שלהם.
וגם בכלל אני שואלת את השאלה, האם ההיריון הזה יחזיק, האם הוא ייפול, מה זה יעשה לסרינה
ופרד? האם היא באמת בהיריון? אולי טואלו עובד עליה כדי לעשות לה מיינדפאק?
וואו. אלה שיטות עינוי מאוד מעניינות שאת מציעה. להגיד לך כשאת בהיריון שאת לא בהיריון, ואת גם אין לך דרך ללכת לבית מרקחת לעשות פיפי על מקל, הלך עינוי.
בבקשה.
חצית עינוי, קיבלת עינוי.
כי עד עכשיו כל מה שהוא עושה זה להתייחס אליהם כמו אל אנשים שנמצאים אצלו בחיתנה. הוא מספר להם מה קורה, מוסר להם מידע.
הוא נורא נחמד אליהם. טוב, אני גם מבינה שהוא סיים לרצות לשכב עם סרינה. דבר שהיה מאוד נוכח בעונות הקודמות.
אולי בהיריון ממנו.
זה הספינוף הטלנובלה.
יש לנו ספינוף פנטזיה עם אסתר, ועכשיו אנחנו הולכים לטלנובלה. אני רציתי לדבר על שם הפרק. באופן כללי, תמיד השמות של הפרקים בעיניי מאוד מעניינים ומוסיפים עוד איזשהו רובד. דווקא הפרק השני תפס אותי מאוד, קוראים לו Nightshade. Nightshade זה השם של הצמח שאותו אסתר מייבשת וחולטת ממנו תה מהעלים שלו. עכשיו, בדקתי בשבילכם,
תודה
שפרה. ולא כי אני אובססיבית. נייטשייד זה שם של קבוצה של צמחים, משפחת הסולניים. אנחנו אוכלים עגבניות, תפוחי אדמה, כל מיני פירות של צמחי הנייטשייד, אבל בעולם הישן, הצמחים של הנייטשייד הם, יש אחד שקוראים לו בלדונה, אישה יפה.
נשמע כמו שם של בוסם.
בוסם מאוד רעיל. ועוד אחד הוא מנדרייק, שהוא הדודאים מהתנך.
מה אתה אומר?
שהדודאים מהתנך הם מהסיפור של רחל ולאה, והם קשורים לפוריות, והם קשורים לכל הסיפור שעליו ייסדו את הרפובליקה של גלעד, של הנשים שמביאות שפחות כדי להביא ילדים כשהן לא יכולות.
הנה עוד היפוך.
בבקשה. אז הרגשתי שהיה משהו בבחירה הזאת של, של התה ושל האישה הצעירה שמרעילה את הגבר המתעלל לאט דרך התה, ש, שהנה בבקשה, הוא לא העלה בדעתו את האופציה הזאת. היה שם איזה היפוך מאוד מאוד פואטי וחזק.
טוב לדעת שאפשר לעשות כאלה דברים עם צמחים, לא שיש לי כוונה, אבל זה נהיה גם, הסיפורה של שפחה נהיה גם מניואל. אם הצריכה יום אחד למקום,
כן.
בדיוק. זה מביא אותי למוזיקה. חיכיתי מאוד למוזיקה, ולא התאכזבתי. פרק אחד נפתח ב-I Say a Little Prayer for You של אריתה פרנקלין, ונסגר ב-You Make Me Feel Like a Natural Woman של אריתה פרנקלין, פה בקאבר של קרול קינג. תראי, אלה שירים אייקוניים מאוד. זה מה שאנחנו קוראים בעריכת רדיו A-List. זה שיר שהוא כמעט מאוס מרוב ששמעת אותו, ומצד שני, את שומעת אותו ומיד יש לך איזושהי חוויה איתו.
כן.
מיד לוקח אותך לאיזושהי חוויה. אני חושבת שזה מהדהד כבר את האיקוניות של הסדרה עצמה. את לא תראי אף פעם יותר גלימה אדומה, בלי לחשוב על השפחות.
אה, ברור.
זאת אומרת, את פותחת את הסדרה עם שיר שהוא כל כך תחון, כל כך נוכח, ששומעים אותו כל כך הרבה עשורים, את אומרת, אוקיי, אני בסדרה שהיא גדולה מהחיים, אני בסדרה שהיא גדולה כמו השיר שפותח אותה, וכמו הזמרת ששרה אותה. אני חושבת שהבחירה באריתה פרנקלין נועדה לומר, אנחנו נתמקד במאבק של מיטו, אבל אנחנו לא שכחנו שבתקופה הזו היה מאבק מקביל נוסף, לא שהמאבקים האלה לא כרוכים אחד בשני של Black Lives Matter, גלעד עם מקום די לבן.
נכון.
אז זה לא, זאת לא הסדרה, אני הרגשתי שהם אומרים לי על ההתחלה, בקטע כמעט פוליטיקלי קורקט, זאת לא הסדרה שבה אנחנו נאבק את המאבק הזה, אבל כל המאבקים קשורים, ואנחנו לא שכחנו את זה. השימוש בסוף ב-You Make Me Feel Like a Natural Woman, סביב היחסים של מיסיס קיז וג'ון, הוא כמובן היפוך נוסף, כי אנחנו רגילות לשמוע את זה ולחשוב על גבר שגורם לאישה להרגיש כמו אישה אמיתית, ושתחבק את כל הנשיות שלה, והוא יעריץ את זה, והכל יהיה במקום, אבל בשימוש בפרק זה אחר לגמרי. You Make Me Feel Like a Natural Woman יכול להדהד פה גם את האימהות שאת דיברת עליה, וגם את הלחימה.
כן.
אולי כשאני נלחמת, אני מרגישה כמו אישה אמיתית.
וזה לוקח אותנו גם לשיר בסצנה שאת הכי אהבת בפרק,
כן.
שהן משקות את המפקדים בשוטים,
כן.
לרקע Suffragette City של דיוויד בואי, שזה... שוב מרגיש כמו קריצה לצופות.
כן. אז לפני ה-Wham Bam Thank You Ma'am שלנו, בואי נעשה קצת הימורים.
כן, זה מעניין לאן זה הולך.
אני לא סומכת על ניק, מאמי. קודם כל, אני לא סומכת על גבר כל כך חתיך. איך יכול להיות שהוא נהיה עוד יותר חתיך?
כי עכשיו הוא לובש מדהים, דפנה.
יש לו משהו בעיניים, אני לא יודעת, אני לא סומכת.
המדים של הקומנדר.
כן, הוא עלה בדרגה.
כן, בזמן שלא ראינו אותו בכלל, עונה קודמת, הוא טיפס בדרגות הפיקוד עד כדי כך, שהוא כבר יכול להציל אנשים ממוות, פעמיים.
בוודאי. נכון, כי בעצם הוא מציל גם את
קומנדר לורנס.
קומנדר לורנס.
וגם את ג'ון.
כן.
אז...
הוא גם הודיע לה.
כן, כן.
אני באתי להציל אותך, אחרת את לא תנצלי.
אבל זה טיפוס נורא ספציפי, שהוא בכיר מספיק במערכת של הרעים, כדי, ועדיין רוצה להציל את הטובים. אז מי אתה, ניק?
אז אני לא, אני מסרבת לעשות מניק רשימת שינדלר, בסדר? אני מסרבת לראות אותו חסיד אומות עולם. אני עוד לא שם.
אז שיתלה אותם על הקיר וזהו, למה הוא מציל אותם?
אני לא יודעת, אבל אני מפחדת מההיפוך פה. אנחנו מדברות על היפוכים והיפוכים והיפוכים, והוא מביא את קומנדר לורנס אל הכיסא הזה, ואני משקשקת ואומרת, עוד אמרתי לך, כשראינו את זה ביחד, אמרתי לך, הוא מניח שם את הראש, אני אומרת לך, יקרקפו אותו.
נכון. עוד אחרי, ש... לא עוד אחרי שהבנו אותו. שזה ספר שהולך לגלח אותו, אותו, את עדיין לא נחה דעתך.
אז אני לא בוטחת בניק, אין לי לזה הסבר רציונלי, זה תובנה נשית שבאה מהבטן, והאימור שלי זה שניק יעשה צרות. לא בטוחה עד כמה הוא יטיב עם ג'ון. זה כרגע האימור.
אוקיי.
ואימור נוסף, לא קראתי את הספר החדש של אטווד, אבל כשג'ון תגיע ללידיה, היא לא תצליח לענות אותה כמו שהיא חולמת לענות אותה. אולי זה כפה.
אז אולי בכל זאת קראת את הספר.
אה, וואלה?
סתם, לא, הספר הוא הרבה שנים אחרי, אין ג'ון בספר, יש לידיה בספר, והיא באמת, היא מתגלה כדמות יותר מורכבת ממה שחשבנו, ושוב, אני מרגישה שהיא חייבת להיות יותר מורכבת. אי אפשר לעבור 19 ימים של עינוי בלי לצאת אחרת.
כן. נכנס דבר אחד ויצאת דבר אחר.
אני נוטה לחשוב שזה המצב.
מה האימורים שלך?
מה האימור שלי? אני לא יודעת. אני מאמרת באמת שלידיה תפתיע. אני מאמרת שמשהו שם, שכשהיא אמרה להם, תביאו לי את ג'ון בכל מחיר, היא לאו דווקא מתכוונת למחשבה הראשונה שלנו.
בדיוק. מסכימה איתך. זו הצרה גדולה מדי בשביל פי-אוף. בשביל הפי-אוף שהיא מבקשת, את מבינה?
כן, היא חכמה מדי.
כן, יהיה מעניין. כן. מאוד מחכה לפרקים 3-4.
גם אני.
בפינת הקראש השבועי שלנו, על מי את הולכת?
הקראש שלי הוא על ג'נין.
חמודה צ'יף.
אני מתה עליה, אני רואה לאן, כי הדמות, אני מרגישה שהיא הולכת למקום... חזק יותר.
הלוואי.
עדיין יש את המקום שבו ללידיה יש אינסטינקט להגן עליה. אני חושבת שהיא כרגע, הרי לא ראינו את שאר השפחות, אנחנו לא יודעות איפה הן. האם תפסו אותם, האם הם נמלטו בזמן? לי יש תחושה שג'נין היה לה רגע שהיא קלטה לאן זה הולך. על אלמה כבר הבנו שאי אפשר לסמוך, תרחו להבהיר לנו את זה.
נכון.
ג'נין... דווקא בגלל הדבר הזה שאמרנו מקודם, שהנטולי כוח הם לעולם לא נטולי כוח, והזאת עם העין אחת מחוסה רואה דברים, יש לי תחושה שיובילה אותם למקום מבטחים.
אהבתי. אהבתי, לגמרי לא חשבתי על זה ככה, אבל את צודקת. היא הולכת, יש מצב שהיא הולכת להיות דומיננטית. עוד דמות שהיא דומיננטית בפרק הזה, והיא הקרא שלי, ריטה. אוי, ריטה מעוררת חמלה כל כך, היא יורדת מהפודיום הזה, באירוע התרמה הבנאלי, ו...
נחזת בתיק שלה.
כן.
כאילו זה דובי שיציל אותה.
היא רועדת מהמעבר מגיליאד לקנדה, היא רועדת מהמעבר הזה. ומאירה באה ומתחה לאכול את הראש עם הצדקנות של מאירה, היית מדהימה וג'ון, והיית מדהימה וג'ון. ו... ריטה אומרת למיירה, אני אשמור אותה את ג'ון בתפילותיי. ומיירה עושה את הדבר הזה שבו גם אנחנו עושות אותו. מרימה גבה בקטע של מי זאת המוזרה הזאת ומה הקטע עם התפילות.
לא, היא גם אומרת לה, אני אתפלל בשביל גלעד. כאילו הם אלה שיצטרכו תפילות.
מיירה אומרת לג'ון, לריטה.
לריטה.
כן.
את מתפללת בשביל ג'ון, אני לא דואגת לג'ון, אני מתפללת בשביל גלעד.
זאת אומרת, היא מיד עושה את הדבר הציני, האורבני, הפוסט-מודרני, whatever.
כן, גם החברה תומכת באוטומטי, שאומרת שטויות, שטויות, היא תהיה בסדר.
היא לא מאפשרת לריטה את המקום להיות עוד נטועה בעולם שממנו היא באה.
אבל בהמשך היא כן. בהמשך יש לה רגע של, שבו היא מוצאת המון המון תבונה וחמלה גם לאשר
נכון.
וגם לריטה, והיא נותנת להם להציל אחד השני.
נכון. אז הקרא שלי הוא בעצם על ריטה, כי יש משהו יפה וצנוע באיך שהיא עדיין נטועה בעולם שהיא ממנו היא באה, והיא לא עושה איזושהי הצגה של הנה הגעתי לקנדה עכשיו הכל קול, וכמובן במה שהיא עושה עבור הילד הזה, שהיא ממש מושיטה לו יד שהוא כל כך צריך.
כן.
עבור אשר.
אותי יסקרן מאוד, ואני מקווה שיהיה בהמשך את הסצנה הזאת, לראות את המפגש שלה עם סרינה ופרד. ימרת שלהם.
אוקיי, יש למה לצפות?
כן.
תודה שיפרה.
תודה דפנה. ואל תשכחו ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב, לא משנה איפה אתם מאזינים לנו, תדרגו אותנו, זה עוזר לנו, זה עוזר לפודקאסט, עוזר לאנשים אחרים למצוא אותנו אם רוצים.
אז תעשו לנו סאבסקרייב, פולו, תאהבו אותנו. וחוץ מזה שתאהבו אותנו, אל תהססו לשלוח לנו שאלות, הערות, מחשבות. אנחנו מאוד 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 נשמח לשמוע את כל מה שיש לכן ולכם להגיד. אולי טעינו, אולי הזינו, מה יהיה בעונה, מה יהיה בהמשך העונה. דברו איתנו, פשוט דברו איתנו. המספר לדבר איתנו בו הוא 053-606-9501. זה וואטסאפ. אתן כל היום על הוואטסאפ, אז תעשו לנו וואטסאפ, ותגידו לנו מה חשבתן על פרק 1, על פרק 2, על הפודקאסט שלנו, כל שאלה, כל בקשה, אנחנו כאן, ואנחנו נתייחס. סיפורה של שפחה, פרק חדש, מדי חמישי, בהוט כמובן. הפרק הבא של הפודקאסט שלנו עולה ביום חמישי, ויעסוק בפרקים 3-4 של הסדרה.
נתראה.
נתראה. נשתמע.
נשתמע.